לימודנו הערב, הנושא שבו נעסוק הוא נושא שהוא נכון כל השנה. הלוח העברי. אנחנו נלמד על הלוח העברי, כי זה נושא אקטואלי כל השנה. ומאז שהלוח העברי קיים, ועד היום הזה. כדי להבין מה זה לוח שנה בכלל. יש להבין שלוח שנה איננו סתם חלוקה של הזמן. כן, יש כל מיני אופנים לחלק את הזמן, ואז אחד מתחיל, אני יודע, בקיץ, השני מתחיל בחורף, אחד מתחיל כשיש רעידת אדמה, לא משנה, כל אחד יש לו אופן אחר למדוד את הזמן, ודבר ברור הוא שכל תרבות בונה את לוח השנה שלה ואת ההתייחסות שלה אל הזמן לפי השקפת העולם הכוללת שלה. לכן, לא במקרה, בכל תרבות שהיא, בין של עובדי עבודה זרה, בין של מאמינים, בין של כפרנים, תמיד נתנו משמעות מיוחדת לאופן חלוקת הזמן. אם כן, ברור שגם ללוח העברי יש משמעות עמוקה. ראשית כל, תאריך ההתחלה שממנו מתחילים למדוד את השנים, הוא, לפחות כך מקובל זמן רב, מבריאת העולם. כן, ככה אנחנו אומרים, בשנת 5760 לבריאת עולם, למניין שאנו מונים פה אולמי פלס, אנו מעידים קרקעו, או אולמי נפטון, או לא משנה מה, כן? מונים לבריאת עולם. והדבר הזה הוא מוזר, בשביל מה היהודים מונים לבריאת העולם? גם בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי מכניס לתוך פיו של מלך כוזר תמיהה. באמת? יש לכם מניין לבריאת העולם? ואז היהודי עונה בגאווה, כן, אכן, רק למניין זה אנו מונים. ואין בו מחלוקת וכו'. השאלה, בשביל מה יהודים מתחילים את המניין לבריאת העולם? במיוחד שאין הכוונה לבריאת העולם מבחינה פיזיקלית. היום המדע מגלה לנו שהעולם הפיזי הוא עתיק הרבה יותר מאשר אלפי שנים בודדות. או היום מדברים במונחים של מיליונים ומיליארדי ועשרות מיליארדי שנים. אם כן, מה כוונתם של היהודים כשהם אומרים שמבריאת העולם הם מונים? ברור שהכוונה איננה כוונה פיזיקלית, אלא כוונה אחרת לגמרי. מאז שהחלה ההיסטוריה שהתורה מתייחסת אליה. מהי ההיסטוריה שהתורה מתייחסת אליה? ההיסטוריה של המוסר. משעה שנכנסה באדם היכולת להכיר בין טוב לרע, כלומר לקחת אחריות מוסרית על ההיסטוריה, מאותה שעה ואילך אנחנו מונים. זה מבחינתנו בריאת העולם. מה שלפני כן הוא לפני העולם. כן, המשנה במסכת חגיגה אומרת את זה במפורש. כל האומר מה לפנים מה לאחור, והגמרא מסבירה לפני בריאת העולם ואחרי העולם, ראוי לו שלא בא לעולם. זה מובן. אם מה שמעניין אותך זה מה שלפני העולם ומה שאחרי העולם, אז מה אתה עושה בעולם? לך לפני ואחרי. כן, נעשה ריסט. כן? מה אתה עושה פה? בתוך הסק הזה. אנחנו עם סק באנגלית? בג. טוב. עכשיו, על כל פנים, היהודים החליטו למנות מבריאת העולם. וזה מוזר. כל שאר האומות, כשהן מונות לוח שנה, מתחילות מאיזשהו אירוע במהלך ההיסטוריה. למשל, המוסלמים מונים מאז ההיג'רה, מאז הבריחה של מוחמד ממכה למדינה, ליתרב, מדינת הנבי. כן? מאז הם מונים. כן? וכן הצרפתים לפני 200 שנה מנו שנה ראשונה לרפובליקה, שנה שנייה וכו'. כמו כן גם ברוסיה הסובייטית, היו מונים את השנים למהפכה. אם כן, אנחנו רואים שכל אומה מונה לפי איזשהו אירוע במהלך ההיסטוריה האנושית, כשאותו אירוע נחשב למספיק חשוב כדי לייחס את הכל אליו. כלומר, יש מה שלפני ואחרי. שמעתי שגם אצל הנוצרים יש מושג של אחרי הספירה ולפני הספירה. באמת מוזר הדבר, יוצא לפי זה שהזמן מחולק לשניים, מה שלפני ומה שאחרי. מה אתה אומר? מדוע אנחנו לא אומרים מניין לבריאת האדם? כי זה אותו דבר. העולם שלנו זה מתחיל עם האדם, לא לפני כן. זה כמו שמשל, אתה תגיד לבן אדם, ממתי אתה חי? ואז הוא אומר לך את תאריך הלידה שלו. תגיד לו, אבל זה לא נכון. היית עובר במה אימך לפני כן. כן, אבל זה לא נחשב מבחינתי. זה לא נחשב שהייתי קיים. אתה תראה, זה נושא לשיעור על תורה ומדע. אנחנו מדברים על הלוח העברי. בסדר? זה שהערתי את זה בדרך אגב, זה לא סיבה לסתות לכיוון הזה. עכשיו, בואו נחזור לעניין. כשמעמידים תאריך של מאורע היסטורי בתור נקודת הייחוס, זה אומר שאותו מאורע הוא הנותן משמעות לכל התהליך ההיסטורי שאחריו, בלי להתייחס למה שלפניו. למשל, אם אדם ירצה לספר את תולדות הנצרות, מאיפה הוא יתחיל? מישו. ומכאן ואילך, מה קרה לעולם הנוצרי? עד גסיסתו. כן. עכשיו, כמו כן, אם אדם ירצה לספר את הסיפור חיים האישי שלו, מה שנקרא אוטוביוגרפיה, אז איך אדם מתחיל לספר את הביוגרפיה שלו? הוא אומר כך, סבא שלי וסבתא שלי חיו במקום פלוני, נפגשו זה עם זה, הולידו את אמא או את אבא, בסוף אבא ואמא נפגשו וככה נולדתי. ומכאן ואילך הספר יכול להיות בין מאות עמודים, שבו האדם מספר על חייו. אבל יכול להיות סיפור אחר. אדם יכול להגיד, אתה רוצה לדעת מי אני? אז בוא אספר לך. בהתחלה היה המפץ הגדול. ואחרי הרבה זמן החלו העידנים הביולוגיים, הגיאולוגיים, ואחרי כמה מיליוני שנים בסוף הופיעו החיים, ואחרי עוד כמה מיליוני שנים הופעתי אני, ועכשיו אספר לך את ההמשך. כן? זה מוזר. האדם בדרך כלל איננו זקוק לספר את כל תולדות הבריאה כולה כדי להבין מי הוא. אבל האמת היא שזאת האמת. כלומר, אם אני רוצה לדעת מי אני, עליי לדעת מאיכן אני בא. והשאלה מאיכן אני בא איננה נעצרת עד לפני 2-3 דורות או אפילו 1,000 דורות. זה מתחיל מראשית ההוויה ממש. ולכן עם ישראל, כשהוא רוצה לספר את תולדות עצמו, מתחיל מהבריאה. כלומר, אתה רוצה לדעת מי אנחנו, אתה מוכרח להתחיל מבריאת העולם. שאם יאמרו, מה טעם פתח בבראשית? כן, שואל רש"י. אומר, מה טעם פתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם שהגולן זה לא שלכם, אז נוכל להגיד לנו... הוא לא יודע שגם רבנים יגידו את זה. עכשיו, אני קורא להם, שאם יאמרו אומות העולם, אז צריך להתחיל מבראשית. זאת אומרת, אם אתה בא לענות על טענה טריטוריאלית, עליך תמיד להתחיל... אל שורש השורשים של הכל, ולא לדבר לא על טילים ולא על מקורות מים, כי ממילא כבר אין מים שם, ולא לדבר על עומק אסטרטגי ועל זכות היסטורית אפילו, כי כל אחד יגיד לי, גם לי יש זכות היסטורית, גם לי יש טילים, גם לי יש צרכים, יש תחנות התרעה שאני זקוק בו. מצד האמת, אתה רוצה לדבר על דבר ברצינות, עליך לחזור אל הראשית ממש. לכן, מבריאת העולם, אנחנו מתחילים את הסיפור של החודש הזה לכם, ואת ההצדקה של אחיזתנו, ברמת השרון. עכשיו, זה נותן הנקודה הראשונה. עכשיו, באיזה אופן אנחנו מונים? מאז בריאת העולם, יפה מאוד, אבל מה יש מאז? יש אפשרות לומר שמאז עברו שנים. ואז צריך לספור את מספר השנים מאז בריאת העולם ועד עתה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לומר שמאז עברו דורות ולספור את הדורות ולראות איך זה הגיע עד לכאן. אפשר למנות כל מיני דברים. האופן שבו היהודים מונים, כך מובא בספר הכוזרי, זה על פי האישים. מי היה האיש המרכזי בדור זה או אחר, ועל פיו אנו מונים. אמנם ידוע לנו כמה שנים חי פלוני, ובאיזה גיל הוליד את בנו. אבל היסוד הוא קודם כל האישיות. כלומר, הזמן איננו נתון יבש, אימפרסונלי, שבתוכו אנחנו מתהלכים, אלא הזמן מקבל את אופיו מן האנשים המייצרים אותו. יוצא לפי זה שאם היו חיים אנשים אחרים, אז זה זמן אחר. למשל, כתוב בתחילת מגילת אסתר, ויהי בימי אחשוורוש. אומרים חז"ל, ויהי בימי, זה צרה שאין צרה גדולה ממנה. מה כל כך צרה? כן, אם הזמן שייך לאחשוורוש, אז זה צרה. ויהי בימי אחשוורוש, זה שלו. כן, זאת הבעיה. וכן, ברור שלזמן יש משמעות עמוקה מאוד, ואפילו היחס אל הזמן בתור התמצית של השקפת העולם. בזה ישנה מחלוקת גדולה בין שני מרחבים תרבותיים גדולים, המערב והמזרח. במערב מקובל לומר שהזמן הוא משמעותי. יש במושג של קדמה, העולם הולך ומתקדם. זאת אומרת שאי אפשר לדון על תקופה מסוימת במונחים שהיו טובים עבור תקופה אחרת. מה שאין כן, בגישה הדומיננטית בתרבות המזרחית זה אחרת. מה שמקובל בתרבות המזרחית זה לומר שלזמן אין משמעות. שהשינוי הוא רע. הקביעות, הנצח, זה האידאה. כן, אתם רואים פה כבר שתי שיטות. אנחנו בעיקר נתבונן בקשר שקיים בין הלוח העברי לבין הלוח של האומות. ראשית כל, מתי מתחילה השנה העברית? זה פסוק מפורש בספר שמות פרק י' ב'. השנה העברית מתחילה בחודש האביב, כלומר ניסן. כן? כלומר, החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כלומר, המצווה הראשונה שניתנה לעם ישראל בהיסטוריה, הייתה רפורמה בלוח. אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה היהודית, בלי לשנות ראשית כל את מושגי הזמן. אז מכאן ואילך, אתם תשנו את הלוח, ותתחילו לספור מחודש ניסן. כן? אתם רואים עד כמה שהתורה מבינה את החשיבות של הממד של הזמן. כלומר, כל דבר במציאות נתון תחת קטגוריית הזמן, ולכן צריך לדעת מאיזה זמן אתה סופר. כן? אז תתחילו ברפורמה. אז איך היו מונים לפניכם? מחודש תשרי, נכון? כן, ברור. זה מפורש אצל הרבי חמורבי, כן, חמורבי. הוא אמר, חמורבי היה מלך בבל, פחות או יותר בזמן אברהם אבינו. ובחפירות ארכיאולוגיות נתגלו כתבים של אותו חמורבי, בין היתר מכתב שהוא מפנה לכהני בבל. מה הוא אומר שם? הוא אומר, תראו, השנה אינה במקומה. בפירוש השנה אינה במקומה, הכוונה שיש איחור של השנה הירחית ביחס לשנה השמשית. אז מלך בבל דאז ציווה על הכהנים להוסיף עוד חודש בשנה. מה שנקרא אלול שני. ככה מצווה עליהם, תוסיפו עוד אלול. אנחנו רגילים, כדי להדביק את הפער בין השנה השמשית לשנה, בין השנה הירחית לשנה השמשית, אנחנו מוסיפים אדר שני. מדוע אנחנו מוסיפים דווקא את אדר ולא שבט שני? כי זה החודש האחרון בשנה. בסוף השנה אתה מוסיף עוד חודש. אם הקדמונים היו מוסיפים אלול בסוף השנה, סימן שסוף השנה ואלול. אם כן, השנה החלה אצלם בתשרי. זאת ההוכחה מהחפירות הארכיאולוגיות. האמת היא שזה גם כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, על ספר מלכים, פרק ח'. אבל חשבתי שאולי מישהו יגיד, מה פתאום אתה סומך על, על תגלית ארכיאולוגית, אז רציתי לשלוף את יונתן בן עוזיאל. טוב, עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין. זה אומר שאומות העולם, באופן מקורי, היו מונים את השנים מתשרי, וישראל באופן מקורי מונים את השנים מניסן. מאז הרבה דברים הסתבכו. גם אנחנו לא בדיוק מונים לניסן, וגם הם לא בדיוק מונים לתשרי. אבל קודם כל, מה זה אומר שני המניינים האלה? אפשר להתייחס אל הזמן בשני אופנים. אופן אחד, זה אופן פסימי. לומר, הזמן זה דבר נורא. כלומר, הזמן מבלה אותנו. זה משהו נורא. ככל שהשנים עוברות, אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב צירה, כמה יכול אדם להסתובב, כן? בסך הכל בשביל מה? זאת אומרת, בסך הכל, יש, הזמן הולך ואוכל אותנו. קוראים לזה בעברית, לזמן המבלה את האדם, קוראים בשם שנה. שנה מלשון שינוי. והזמן בשנה שתואם ביותר את התפיסה הזאת, זה הסתיו. כי בסתיו אנחנו רואים איך שכל דבר שהיה חי עד עכשיו הולך ומתתה. כן? מתתאים אותו. הולך ובלה. כן? מן המציאות. ובחודש ניסן לעומת זה, יש תפיסה הפוכה. אפשר לראות את הזמן כהזדמנות של התחדשות הזהות. לא רק שהזהות איננה בטלה, אלא היא מוסיפה שכבות נוספות של חוויה. אני תמיד אני. אבל החוויות שהזמן מביא לפניי לא היו לי בהתחלה. אז עכשיו אני הולך ומתחדש. הזמן הנמנע בצורה הזאת מכונה בעברית בשם חודש. עכשיו אפשר להבין. עם ישראל יודע שהוא נצחי. אז הגישה שלו אל הזמן היא גישה אופטימית. איזה יופי, אנחנו גם נצחיים וגם הזמן מביא עלינו חוויות נוספות. מעשיר את הזהות שלנו. לכן אנחנו מונים מחודש האביב. לעומת זה, אומות העולם הולכות ובלות מן העולם. כן? היה איזה גוי אחד בשם פול ולרי, הוא אמר את זה לפני 100 שנה. הוא אמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. והדבר הזה הוא ממש מדכא. אדם מקים תרבות שלמה, דוחף את גלגלי המציאות, אבל הוא יודע שיש לזה סוף. אגב, קדם לפול ולרי הזה, דוד המלך. דוד המלך אמר בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם, בירכנו אתכם בשם השם. מה זה העוברים? אומרים חז"ל, אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. כן? זאת אולי ההוכחה שפול ולרי חי לפני דוד המלך, לפי הכלל שאם יהודי וגוי אומרים אותו דבר, סימן שהיהודי העתיק מן הגוי. זה עיקרון אקדמי מובהק, אני יודע שתמיד אומרים את זה באוניברסיטה. עכשיו, אבל זאת הגישה, כן? זה ההבדל בין תשרי לבין ניסן. בין שנה תשריית לשנה ניסנית. אבל כאן נשאלת השאלה, אז אם ככה, למה ראש השנה שלנו, חג ראש השנה, חל בתשרי? מה קרה? מה זה של אומות העולם, זה של הגויים. אז כאן אנחנו רואים משהו מעניין. יש ניסיון של עם ישראל לצרף את הזמן של הגויים אליו. על ידי שיתופה של השנה הגויית למעמקי השנה העברית, על ידי זה יש גאולה לזמן של הגויים. ההיסטוריה שלהם נגאלת דרכנו. זה בעצם שיתוף פעולה בין שני לוחות שנה. ואז יש תוצאה מאוד מעניינת. השנה העברית הבסיסית נמנית לפי הירח. כן, ככה זה אומרים, ישראל מונים ללבנה. אומות העולם, הכוונה לרומא, מונים לחמה. זו השנה הבסיסית של אומות העולם. ואנחנו עורכים חתונה בין שתי השנים. בין השנה הירחית לשנה השמשית. ואז יוצא לנו לוח שנה ירחו שמשי. עכשיו, כשמתחתנים, מה קורה אחרי כמה זמן? יש עובר. כן, לפני הלידה יש הריון. אז השנה מעוברת. כן, כלומר, כדי להדביק את הפער בין השנה הירחית שהיא בת 354 ימים ושליש, לבין השנה השמשית שהיא בת 365 ימים ורבע, יש צורך להוסיף מדי פעם חודש נוסף בשנה. אז התוספת הזאת באה לחבר את שתי ההיסטוריות, ואז ישנו חודש העיבור שבו יש מפגש בין ישראל לבין העמים. ומה חל בחודש הזה? חג הפורים, שהוא החג של המפגש בין מלכות ישראל למלכות אומות העולם. עכשיו, שזה יש עוד תוצאה חיובית, מה אתה אומר? לא יכול להיות. זה תחפושת. הוא אמר שהאפיפיור מגיע בפורים. לא מאמין. כן? מישהו מתחפש לאפיפיור רגע. עכשיו. מה? כן, מלכות ישראל זה אסתר המלכה, שבתלבש אסתר מלכות, לבשה מלכות בית אביה משאול המלך, ומסרה את זה לאומות העולם. וכאשר עבדתי, עבדתי. שהיא מסרה את מלכותה לאחשוורוש. ובאמת מאז אסתר לא חזרה לישראל. טוב, אבל זה נושא ששייך לחג הפורים, תעזור. עכשיו, יש עוד רווח שיש מחיבורם של שתי השנים. בדרך כלל, לכל שנה, יש התחלה וסוף. יש התחלה של השנה, ויש סוף של השנה. מתי מתחיל הסוף של השנה? לא, סליחה, לפני כן. אם יש התחלה של השנה וסוף של השנה, כל התחלה זה משמח, כי אתה עדיין בהתחלה. לך תדע, אולי תצליח. כשמתחיל הסוף, אז אתה יודע כבר שזהו, זה הסוף. מה שלא הספקת, לא הספקת. מתי מתחיל סוף השנה? מחצי השנה ואילך. כלומר, אחרי שישה חודשים, בכל שנה יש 12 חודשים. שישה חודשים של התחלה, שישה חודשים של סוף. מה עושה הלוח העברי? כל שישה חודשים יש ראש השנה. אז אף פעם אין סוף לשנה. כלומר, הזמן הוא זמן שהולך ומתעלה. אתה התחלת את השנה בניסן, מגיע ראש חודש תשרי, אתה מתחיל עוד פעם את השנה. ואז אתה מגיע לחודש ניסן, ועוד פעם מתחיל את השנה. זאת שנה שרק מתחילה ואין לה סוף. זה מה שנקרא, ארבעה ראשי שנים הם. כן? ארבעה פעמים יש ראש השנה בשנה. כן, אתה אומר? מדוע לא קיבלנו יום טוב בראש חודש ניסן? לא צריך. לא צריך, היום טוב של ראש חודש ניסן זה פסח. כן? זאת אומרת, הוא מתגלה אחרי שבועיים. כמו שבראשית הבריאה לא היית, אז אתה צריך מרחק מסוים כדי לגלות את הראשית. עכשיו, אבל יש אצל יהודי טוניס ולוב, יש מנהג לעשות איזו חגיגה מיוחדת בראש חודש ניסן. פשישה, לא מזה. מנהג ישראל זה לא סתם. כן? אז יש דבר כזה. כן. אז זאת אומרת שאין סוף לשנה, נראה בכל זאת לומר שיש תאריך אחד בשנה העברית, אבל זה רק ברמז, שבו השנה באמת מסתיימת. כי אם תשימו לב, לפני ראש חודש ניסן, יש הכנה לניסן, זה חודש אדר, שהרי פורים הוא הכנה של פסח. לפני פורים, יש עוד ראש השנה שהוא הקדמה לפורים. זה ט"ו בשבט. אבל מתי בעצם ראש השנה האמיתי לאילן, לדעת בית שמאי? ראש חודש שבט. זאת אומרת שמהלך הזמנים בשנה מתחיל מראש חודש שבט והולך ומתעלה דרך פסח, שבועות וסוכות וחנוכה, וזה מסתיים קצת לפני שבט. עכשיו, מתי נברא העולם? ב-25 או באלול או באדר. אם אנחנו נעתיק את ההתחלה לשבט, יוצא שאנחנו צריכים להתחיל את העולם בקפה בטבת. נכון? בקפה בטבת. זאת אומרת שקף דלת בטבת הוא היום האחרון של השנה. זאת אומרת, נקודת השפל של כל מחזור הזמנים. מעניין, יש מנהג שמובא בסידורים מסוימים, שאחל ממוצאי שבת בכף ב' בטבת, תכף כתוב בסידור תפילת החודש, אחל מכף ב' בטבת במוצאי שבת, אומרים בבית הכנסת פסוקי גאולה. אני אף פעם לא הבנתי למה דווקא כף ב' בטבת. השנה אני חושב שהבנתי. כן? עכשיו, מדוע ממוצאי שבת, כף ב' בטבת, אתם רוצים ציור? טוב, בסדר. עכשיו, עכשיו בואו נחזור לנושא של השנים הכפולות. השנים העבריות הן בעצם לפי זה שנים לפחות כפולות. כן, בכל שנה עברית, נגיד, במשך 10 שנים עבריות, עברו 20 שנה. 10 שנים ניסניות, ויחד עם זה, 10 שנים תשריות. אז עד, מה? מה? לא, אני אומר, לפחות זה. כלומר, השנים הבסיסיות זה תשרי וניסן. יש לך גם שבט, יש לך גם ראש חודש אלול, כן? אבל מבחינת, המבנה הבסיסי של השנה זה כך, נכון? יש ראש השנה בתשרי, ראש השנה בניסן. זאת אומרת שיש 10 שנים לפי ההיסטוריה של הגויים, במקביל להן 10 שנים לפי ההיסטוריה של עם ישראל. כך שבמשך 10 שנים עברו 20 שנה. אני בינתיים מובן, נכון? עכשיו אני אסביר על פי זה, פסוק תמוע בספר שמות. כשעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, רגע, החודש הזה לכם ראש חודשים, עכשיו אתם מונים מניסן. טוב, בסדר, מונים מניסן. עכשיו תשחטו קורבן פסח, בחצות לילה אני אוריד כל בכור ואתם יוצאים מחר בבוקר. בסדר, שוחטים את הפסח, אוכלים אותו בלילה, בינתיים יש מכת בכורות, בבוקר יוצאים ממצרים. ואז התורה אומרת, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים, 30 שנה ו-400 שנה. איך זה יכול להיות? לפי הפסוקים, לא יכול להיות שעם ישראל ישב 430 שנה במצרים. לפי רבנו חננאל, וגם לפי פרקי דרבי אליעזר, עם ישראל ישב במצרים 215 שנה בלבד. עכשיו אפשר להבין. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שזה יהיה 400 שנה. אחרי 215 שנה הקדוש ברוך הוא כבר החליט להוציא אותנו מפני קושי השיעבוד. אז איך מסדרים שזה יצא לפחות 400 שנה? אל תדאגו, עכשיו תספרו מניסן, עכשיו צריך להכפיל את מספר השנים שהייתם במצרים בשניים. היו 215 שנות ניסן, 215 שנים המתחילות בתשרי, סך הכל 430, אז זה בסדר, זה יצא. עכשיו, זה לא מקרה. הדבר הזה הוא תוצאה מן המרחק שהיה, המרחק הגדול מדי שהיה בין ההיסטוריה של מצרים לבין ההיסטוריה של עם ישראל. השיעבוד היה קשה מדי. אז היינו מוכרחים להקדים את הזמן. אם אומות העולם היו זוכים, היינו יוצאים רק אחרי 400 שנה, ואז הם היו מצטרפים אל גאולתנו, ואז לא היה קורה שיש זמן של ישראל וזמן של אומות העולם. אבל קרה מה שקרה. הנתק בינינו לבין אומות העולם היה גדול מדי, ומכאן ואילך ישנן שתי היסטוריות מקבילות. שמה ש? לפי זה 5,000 שנה לא מדויק. לפי רבנו חננאל. לא, אז מה? אנחנו לא חייבים, זה לא הלכה שהעולם הוא בין 5,000 וכו'. עכשיו, הייתי רוצה עכשיו להיכנס איתכם, אחרי שהבנו את העקרונות, לכמה פרטים של לוח השנה קודם כל. ראשית כל, נתונים אסטרונומיים. הנתונים האסטרונומיים הם כדלהלן. שהשנה הירחית בנויה מ-12 חודשים ירחיים. חודש ירח זה הזמן שלוקח לירח להסתובב פעם אחת מסביב לכדור הארץ. זה לוקח 29 יום ו-12 שעות ו-44 דקות ו-3 שניות וחצי. בערך. קוראים לזה בהלכה כ"ט י"ב תשצג. כלומר כ"ט זה 29 יום, י"ב 12 שעות, תשצג זה 793 חלקים. חלק זה שעה חלקי 1,080. זאת אומרת שכל חלק זה 3 שניות וחצי. אז יוצא שכל פעם שעוברים ה-29 יום וחצי ועוד 40 דקות ומשהו, אז אנחנו בחודש ירח חדש. תכפילו את זה ב-12, יוצא לכם 354 יום ו-8 שעות ו-876 חלקים. קוראים לזה שנד חטא תטעון. שנד זה 354 יום, 8 שעות ותו תו עין וו חלקים, זה האורך של השנה הירחית. השנה השלישית היא בנויה קצת יותר מזה. זה הזמן שלוקח לכדור הארץ להקיף את השמש פעם אחת. וזה 365 יום ורבע. בערך הרבע, אני לא זוכר איך מחשבים אותו בדיוק, אז יוצא ורבע. יוצא שיש הפרש של כמעט 11 יום בין שתי השנים, והדבר הזה מחייב כל מספר שנים להוסיף 30 יום לשנה הירחית, כדי להדביק את הפער. כל כמה זמן, אז יש לנו מחזור של 19 שנה. מחזור של, שאם אנחנו מחלקים את השנה, למשל 5760, מחלקים אותה ל-19, רואים את היתרה. אם היתרה היא או 3, או 6, או 8, או 11, או 14, או 17, או 19, אז השנה מעוברת. קוראים לזה גוח עדזת, שבכל 19 שנה, גוח זה 3, 6 ו-8, עדזת זה, עדזת זה 11, 14, 17 ו-19, 7 שנים מתוך 19 שנה הן מעוברות. ואז יוצא מחזור קבוע של הדבקת הפער בין השנה השלישית לשנה הירחית. וזה כמעט מדויק. עכשיו, למה זה כל כך אכפת לנו? כי כתוב בתורה, יש הלכה, שמור את חודש האביב ועשית פסח. כלומר, יש דין דאורייתא שחג הפסח חייב לחול באביב. מה זה חודש האביב? זה בין ה-21 במרץ עד ה-21 באפריל. חייב להיות שהיום הראשון של פסח יחול בתוך המרווח הזה. ואם אתה לא תשמור על הדבקת הפער, יצא שפסח עלול לקרות אחרי ה-21 באפריל. וזה כמובן אסור. לפי כללי הלוח שבידינו היום, זה יקרה רק בעוד 1,000 שנה. אבל בעוד 1,000 שנה תהיה לנו בעיה. כן? כלומר, נצטרך לעשות משהו עד אז. אלא אם כן עד אז נשנה את הלוח. או בגלל שנחזור לקדש על פי הראייה, או בגלל כל מיני טריקים הלכתיים, או שאנחנו נגרום לכדור הארץ להסתובב יותר מהר. יש כל מיני אופנים לסדר את זה. עוד 1,000 שנה ניפגש, נראה איך נפתור את הבעיה. כי יש איזה אי-דיוק קטן בלוח העברי. כן? מבחינה אסטרונומית. עכשיו, זה הנקודה הבסיסית, והדבר הזה גרם, הכלל הזה שאני אמרתי, גרם להרבה בעיות במשך השנים. אחת הבעיות היא שכדי לקבוע את לוח השנה, לא די לקבוע האם השנה היא מעוברת או פשוטה. יש כך פשוטה ויש מעוברת. יש עוד דבר שצריך לדעת, האם השנה היא חסרה, כסדרה או שלמה. מה זה חסרה? הרי חודש ניסן, יש לו כמה ימים? 30. יער, 29. סיוון, 30. תמוז, 29. אב, 30. אלול, 29. תשרי, 30. חשוון, אז זה תלוי. לפעמים חשוון יש לו 29 יום, לפעמים 30. מה עם כסלב? אותו דבר, לפעמים 29, לפעמים 30. אחר כך, טבת, 29. שבט, 30. אדר, 29. בסדר? אז מסתדרים. אדר א', תמיד 30. זאת אומרת שיש לנו בעיה, אם שני הימים, כלומר, אם שני החודשים, חשוון וכסלב, הם בני 29 יום, השנה נקראת חסרה. אם שניהם בני 30 נקראת שלמה, ואם יש אחד בן 29 והשני בן 30, היא נקראת כסדרה. איך קובעים את הדבר הזה? זה תלוי בדבר אחד פשוט. באיזה יום בשבוע יחול ראש השנה? על פי זה, זה נקבע. כלומר, היום שבו יחול ראש השנה השנה הזאת, ובאיזה יום הוא יחול בשנה הבאה. ואז לפי זה אפשר לקבוע את אורך השנה. אז יש לנו שני מרכיבים שמורים על אופי השנה, אם היא מעוברת או פשוטה, וגם באיזה יום יחול ראש השנה. טוב, לכאורה, מתי יחול ראש השנה? זה בכלל לא מסובך. ביום שבו יחול המולד של תשרי, יהיה ראש השנה. פשוט לא. אם יחול המולד של תשרי ביום רביעי, אז ראש שנה ביום רביעי. אם יחול ביום חמישי, אז ראש שנה ביום חמישי, מה בעד? זה בכלל לא פשוט. כי יש לנו ארבעה כללי דחיות. ארבעה דחיות של ראש השנה. למשל, אם המולד יחול ביום, המולד תשרי הכוונה, יחול ביום רביעי בשעה תשיעית ו-344 חלקים. אז מה הדין? ראש השנה נדחה ביום אחד. לפי הכלל, לא עדו ראש. ראש השנה לא יכול לחול לא ביום ראשון, לא ביום רביעי ולא ביום שישי. אז אם המולד חל בראשון, רביעי או שישי, ראש השנה נדחה ביום אחד. אבל זה לא הכל. יש לנו עוד כלל. כלל הנקרא מולד זקן. מה זה מולד זקן? אם המולד יחול אחרי הצהריים, זאת אומרת אחרי חצות היום, גם אם זה לא א' ד' או ו', גם אז ראש השנה נדחה. זאת אומרת, למשל, שאם המולד חל ביום שלישי אחרי הצהריים, מתי יהיה ראש השנה? יום חמישי. כבר נדחה ביומיים. בגלל שאם אנחנו דוחים אותו למחרת, זה יום רביעי, אז גם זה לא יכול להיות. אז דוחים את ראש השנה ביומם. יש לנו עוד שני כללים, הנקראים גטרד ובטות הקפת. גטרד זה הכוונה, אם המולד חל ביום שלישי בשעה תשיעית, כלומר אחרי השעה תשיעית ורש דלת חלקים, והשנה היא שנה פשוטה, אז דוחים גם כן את ראש השנה ביום אחד, וכן, אם בטות הקפת, זאת אומרת שזה חל ביום שני, 15 שעות ותקפת חלקים, 589 חלקים, אם זה חל אחרי זה, אז גם כן ראש השנה, וזה שנה מעוברת, לא, זה לפני שנה מעוברת, אז גם כן דוחים את ראש השנה ביום אחד. אלה הם נקראים כללי ארבעה הדחיות. טוב, זה נראה פשוט מה שאני אומר. סך הכל, אם יודעים את ארבעת הנתונים האלה, אפשר לקבוע לוח שנה בלי בעיות. השאלה היא מי קבע את זה. זה לא פשוט. הדבר הזה, הרי בזמן המשנה בכלל לא הלכו לפי הכללים האלה. בזמן המשנה, היו מעידים על ראיית הירח. היה מגיע מישהו לפני בית המשפט, לפני בית הדין, הסנהדרין, והיה אומר, שלום, ראיתי את הירח. אתה בטוח שראית את הירח? עושים לו שבע חקירות ודרישות, מעמידים אותו בכל מיני מצבים מביכים, בסוף יתברר, באמת הוא ראה את הירח. טוב, תמתין בצד. ייכנס העד השני. מה אתה אומר? גם אני ראיתי את הירח. אתה בטוח שראית את הירח? בודקים אותו גם כן שתי בערב, בסוף יתברר, באמת שניהם ראו את הירח, אף בדין אומר מקודש, וכל העם עונה מקודש מקודש, ויודעים שזה ראש חודש. אם אף אחד לא בא לומר שהוא ראה את הירח, אז ראש חודש זה מחר. כן? ככה היו עושים. זה בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה. אבל הדבר הזה השתנה, וזה מחלוקת גדולה מתי זה קרה בדיוק השינוי, כנראה חל בתקופה הביזנטית, כשיוסטיניאניוס הרשע ביטל את הנשיאות, אז החלו בני ישראל למנות על פי הכללים שאני תיארתי לפניכם. כן? לפי ארבע דחיות של ראש השנה, ולפי הכלל של גוח הדזת. עד אז זה לא היו, לא היו עושים ככה, היו בודקים הפי הראייה. השאלה, מי מוסמך לקבוע את כללי הלוח? כי לפי הלוח אנחנו נדע אם אנחנו אוכלים חמץ בפסח או לא. אם אנחנו אוכלים ביום הכיפורים או לא. זה לא דבר פשוט. הרמב״ם אומר, מי שקובע זה חכמי ארץ ישראל. כלומר, הסיבה שבגללה הכללים האלה טובים ומקובלים, זה בגלל שהם נתקבלו על ידי חכמי ארץ ישראל. יש לנו כלל, כי מציון תצא תורה. אבל גאוני בבל לא הסכימו עם הרעיון הזה, אמרו זה לא נכון. יש מסורת הלכה למשה מסיני שבזמן שלא מקדשים על פי הראייה, מקדשים על פי החשבון. טוב, מה אכפת לנו? סך הכל, זה אותו דבר, לא? לא, זה לא אותו דבר. כי קרה לפני 1,300 שנה, קרה בלגן בארץ ישראל. היה יהודי אחד שהיה גאון ארץ ישראל. ראש ישיבת הגאונים בארץ ישראל, שמו היה אהרון בן מאיר. יום אחד החליט אהרון בן מאיר שכללי הלוח לא מוצאים חן בעיניו, הוא החליט לשנות אותם. גאוני בבל אמרו, על גופתנו המתה. מה פתאום? אתה לא תשנה את כללי הלוח, מי אתה בכלל? רבו במשך שלוש שנים, ראש השנה בארץ ישראל וראש השנה בבבל לא חל באותו יום. כלומר, במשך שלוש שנים העם היהודי היה חצוי לשניים, אלה אכלו חמץ בפסח לדעת אלה, אלה אכלו ביום הכיפורים לדעת אלה. מי שנלחם לתורת גאוני בבל היה רבנו סעדיה גאון. ככה היה בסוף. שרבנו סעדיה גאון ניצח את אהרון בן מאיר, אהרון בן מאיר נכנע וקיבל את השיטה של חכמי בבל, ומאז לוח השנה ממשיך כמות שהיה. על מה הם רבו בדיוק? הם רבו על הדחייה השנייה מתוך ארבעת הדחיות. ככה המחקר העלה. הם רבו על הכלל של מולד זקן. מתי המולד נקרא זקן? באופן שצריך לדחות את ראש השנה ביום אחד. לפי מה שאמרתי לכם, מולד זקן זה אם המולד חל אפילו חלק אחד, כלומר אפילו שלוש שניות וחצי, אחרי חצות היום. ואילו אהרון בן מאיר אמר, מה פתאום? זה רק אם זה חל אחרי חצות היום ותרמה בחלקים. כלומר, 642 חלקים, שזה משהו כמו 28 דקות. על ה-28 דקות תלשו אחד לשני את השערות. זאת אומרת, שבשנים האלה המולד חל ב-12 ורבע בערך, ולפי אהרון בן מאיר לא צריך לדחות את ראש השנה, ולפי גאוני בבל כן צריך. על זה היה כל הוויכוח. עכשיו, נשאלת השאלה הפשוטה, מי צדק? זאת באמת שאלה לא פשוטה. אז קודם כל נראה את דברי הגמרא במסכת ברכות. דף סמך ג' עמוד א'. נאמר כך. כשירד חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה. מה זאת אומרת שחנינה או חנניה בן אחי רבי יהושע ירד לגולה? מדובר אחרי כישלון מרד בר כוכבא. כשנהרג רבי עקיבא ונהרגו תלמידי רבי עקיבא, וחנניה היה החכם האחרון שנשאר בארץ ישראל בעל שיעור קומה. הוא היה גדול החכמים שהיה בחיים, ויכול היה גם לקבוע את לוח השנה. חנניה החליט שהמצב קשה, חמור מאוד, בגלל הגזירות של אדריאנוס, ואז הוא ירד לבבל. בבל איננו תחת, לא הייתה תחת שלטון רומי, הייתה תחת שלטון הפרסים, והוא הקים שם ישיבה, ועשה מעשה מאוד מיוחד. מה הוא אמר? היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. החליט לקבוע את לוח השנה בחוץ לארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים. כלומר, רבני ארץ ישראל, כשהם שמעו על הדבר הזה, שלחו לו שני שליחים. רבי יוסף בן כיפר, ובן בנו של זכריה בן כבותל. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? כלומר, חנניה בן אחי רבי יהושע, הוא יש שני תנאים, מגיעים אליו, ואומר, מעניין, מה אתם מחפשים פה? אמרו לו, ללמוד תורה בנו. בנו ללמוד אצלך, אתה גדול, בנו ללמוד אצלך. הכריז עליהם, כלומר, אז הוא לימד את כל הקהל, אנשים הללו גדולי הדור הם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש. כן, טוב, יפה מאוד, אחרי שהם קיבלו כזה כבוד, מה הם התחילו לעשות? התחיל הוא מתנה והם מתהרים, הוא אוסר והם מתירים. כל דבר שהוא היה פוסק לאיסור, הם היו מתירים. הוא היה מתנה, הם היו מתהרים. באופן סיסטמטי, כמו שיטתית. כל פעם שהוא היה פוסק משהו, היו הם הפוך ממנו. טוב. הכריז עליהם אנשים הללו של שר הם, של טור הם. אמרו לו, כבר בנית, ויהיה אתה יכול לסתור. כבר גדרת, ויהיה אתה יכול לפרוץ. כשאנחנו מסכימים איתך, אז אנחנו גדולי הדור. מתחילים לחלוק על הפסקים שלך, זהו. אמר להם, מפני מה אני מתאמה ואתם מתארים, אני עושה ואתם מתירים. בסדר, בואו נסתדר, מה קרה? כן, אתה מבין שזה גדול הדור היה. אבל ברגע שהוא עשה משהו חמור כזה, היו מוכנים לחלוק על כל הפסקים שלו, גם איפה שזה לא נכון. ויש עושה משהו חמור. מה הוא עשה? פגע בארץ ישראל. אבל נראה. מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, ולא, עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמרו לו, אנך רבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אמר לו, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. גם אני כמו לדור, כמו רבי עקיבא. אמרו לו, גדלים שהנחת נעשו תיישים. כלומר, אמנם כשעזבת היינו כאלה קטנים, אבל בינתיים גדלנו בחוכמה. בעלי קרניים, והם שיגרונו אצלך. וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו. אם שומע, מוטב. ואם לאו, יהיה בנידוי. ואמרו לאחינו שבגולה. אם שומעים, מוטב. ואם לאו, יעלו להר. יש הר בבבל. אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויכפרו כולם ויאמרו אין להם חלק באלוהי ישראל. מה אתם לא רוצים? אתם רוצים להמשיך לעשות את הלוח שנה שלכם? אז תקימו לעצמכם פולחן אחר. מיד גאו כל העם בבכייה ואמרו חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אגב, הגמרא שואלת, בסדר, זה שכשהוא מתאר, הם מתאמים, זה בסדר, הם מחמירים יותר. אבל הם גם הקלו יותר ממנו. זאת אומרת, הגמרא לא משנה. כדי שלא יגררו אחרי דעה כזאת, היה מותר אפילו להתיר את העשור. עכשיו, זאת אומרת, שאתם רואים פה קשר מדהים בין ארץ ישראל לבין קביעת לוח השנה. אז מי צודק? אהרון בן מאיר שאומר, שההלכה כמו יושבי ארץ ישראל, או רבנו סעדיה גאון שאומר שההלכה כמו יושבי בבל. לכאורה, אהרון בן מאיר צודק. יש לנו בעיה עכשיו. כי היום אנחנו נוהגים את הלוח לפי רבנו סעדיה גאון. אתם חושבים שרבנו סעדיה גאון לא קרא את הגמרא שקראתי לפניכם? מה, הוא לא יודע? טוב, הבא נראה. קודם כל נקרא את דברי הרמב״ם בנושא הזה. אומר הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה קופנים ג' בואו. בארץ ישראל לבד. ובזה יתעו המינים הנקראים בכאן במזרח קראים. כלומר, יש פה טעות של הקראים, לדעת הרמב״ם, שהם אינם מבינים שקידוש החודש תלוי בארץ ישראל. וזהו השורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתנו מכלל הרבנים. כלומר, יש גם הרבנים לא הבינים את זה, אומר הרמב״ם. והולכים עמהם באפלה חשיכה. ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד. אלא בעת הצורך ובהיעדר החכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבדין שכבר נסמך בארץ ישראל, שיעבר השנים ויקבע חודשים בחוץ לארץ, כמו שעשה רבי עקיבא. ובזה קושי גדול וחזק. ובכאן שורש גדול מאוד, משורשי האמונה. מעניין, הרמב״ם בא ללמד אותנו את העיקר ה-14 ב-13 עיקרים. מעניין, הוא עומד להגיד לנו עיקר, שהוא קורא לו שורש גדול, מעיקרי האמונה. מעניין שהרמב״ם לא מנע את מה שהוא עומד להגיד ב-13 עיקרים. כנראה שה-13 עיקרים זה דברים שכל אחד יכול להבין, ומה שהרמב״ם עומד להגיד, אף על פי שזה משורשי האמונה, לא כל אחד מבין, אפילו גדולי ישראל. הנה, מה הוא אומר? לא ידע אלו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש, וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבענו יום טוב בשום פנים, אלא מפני שבדין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו הוא זה היום ראש חודש ויום טוב. אחר כך הוא כותב הלאה, ואני אוסיף לך באור. כן, כדי שנבין על מה הוא מדבר, למה זה שורש גדול משורשי האמונה. אילו אפשר דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל. אם פתאום לא יהיו יהודים בארץ. על זה מוסיף הרמב״ם משפט במאמר מוסגר. חלילה לאל מעשות זאת. כלומר, שהקדוש ברוך הוא לא יעיז. למה חלילה? כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. החתם סופר דייק מדברי הרמב״ם האלה, שאם לא היו יהודים בארץ, לדעת הרמב״ם זה נחשב לכיליון האומה. ואז גם אם היו מיליוני יהודים, עשרות מיליוני יהודים בחוץ לארץ, אם לא היה יהודי אחד בארץ, כבר לא היה עם ישראל, וממילא גם כל המצוות היו בטלות. כבר לא היה נשאר כלום. כן? ולא יהיה שם בדין, ולא יהיה בחוץ לארץ בדין שנשמח בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים, לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוץ על הארץ, ונעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים שכמו שביארנו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכוונה הזאת, נתבאר לו כל מה שאמרנו הוא, באור אין ספק בו. דברים חריפים. כלומר, הרמב״ם קושר את מצוות קידוש החודש לארץ ישראל. בדיוק כמו שרשי אמר. היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכן, אבל אי אפשר היה להתחיל את החודש הזה לכן בלי להסביר לך מה זה ארץ ישראל קודם. יש קשר בין הקדושה של הזמן לקדושת המקום. למה זה דבר עמוק? כי לא כל אחד מבין מה זה קדושה של מקום. כלומר, לוח השנה, העברי, כל השקפת העולם שלנו, זה בנוי על היסוד של קדושת הארץ, כראשית הזמן וכראשית הכל בעצם. כן, אז זה מה שאומר הרמב״ם. מה בעצם הרמב״ם אומר? הוא אומר שבוויכוח בין רבנו סעדיה גאון לאהרון בן מאיר, מי שצדק זה אהרון בן מאיר ולא רב סעדיה גאון. אז מי מתיר לנו היום למנות כמו רבנו סעדיה גאון? מי שמתיר את זה זה אהרון בן מאיר בעצמו. כי הוא נכנע. מזל שהוא נכנע. אבל זאת סמכותו להיכנע. כלומר, אומנם אם הוא היה רוצה, הוא היה עומד על דעתו, ואז היינו חייבים לדעת הרמב״ם לפסוק כמוהו. אבל מכיוון שהוא ויתר לגאון הבבלי, אז ההלכה כמו הגאון הבבלי, בגלל שכך פוסק הגאון הארץ ישראלי. איזה מזל. כן. עכשיו הייתי רוצה להוסיף את המרחב היותר כללי של הלוח. כי בינתיים אנחנו מדברים על לוח השנה. אבל לוח השנה זה לא רק לוח השנה, זה לוח ההיסטוריה כולה. יש במהלך הלוח, במשך שנה עברית אחת, יש זיכרון למאורעות של ההיסטוריה שלנו. למשל, חג הפסח. זה אחר ליציאת מצרים שחלתה לפני כך וכך אלפי שנים. יש חג החנוכה, זכר למה שעשו החשמונאים לפני כך וכך שנים, וכן חג הפורים ויום העצמאות ויום ירושלים, וגם התעניות, כל זה זכר למאורע היסטורי. עכשיו ישנן שתי השקפות בנושא הזה. השקפה השטחית אומרת כך, למה חוגגים את פסח ב-15 בניסן? כי אז יצאנו ממצרים. למה עושים את יום העצמאות בה' באייר? כי אז יצאנו מבריטניה. מדוע עושים את פורים ב-14 באדר? כי אז נתבטלה גזירת המן וכו'. איך אפשר לומר? ואם זה היה קורה בתאריך אחר, אז היינו עושים את החג בתאריך אחר. אבל אפשר להתבונן הרבה בכל המקורות של חז"ל, ובכלל הרבה מקורות לדבר הזה, שהאירועים קרו בתאריך הזה כי זה היה התאריך המתאים. כלומר, מדוע יצאנו ממצרים בחג הפסח? כי זה היה 15 בניסן. מדוע יצאנו מעול אירופה בה' באייר? כי זה היה ה' באייר. כלומר, התאריכים ידועים מראש, וצריך, אבל הם לא הופכים לחגים, כל זמן שבמהלך ההיסטוריה לא הערה האירוע המצדיק את הפיכת התאריך הזה גם לחג. לכל המועדים כולם, ידוע, זה דבר שצריך ללמוד, מועד מועד בעניינו. יש משמעות קדומה למאורע, ואפשר גם להוכיח את זה מהמדרשים. כן, אני רוצה אולי להזכיר דבר שקרה בשנת 1492. היה שני רשעים, פרדיננד ואיזבלה, שחתמו על גזירת גירוש היהודים מספרד. חתימת הגזירה הייתה בה' באייר. נפלא. כלומר, כשהגויים החליטו שהגיע הזמן שלא ישבו יותר אצלם, הם עשו את זה בתאריך שבו אנחנו צריכים להיות אצלם. והגזרה הייתה שעד 9 באב הם צריכים לצאת. אז תגידו שזה מקרה. טוב, עכשיו, אני רוצה לבוא להוסיף רק מסגרת יותר כוללת. יש מספר שחוזר על עצמו בלוח השנה. זה המספר 7. הוא מתקשר למחזוריות כוללת של המציאות. לוקח ליהודי 7 ימים כדי לקדש את הזמן האישי שלו. 6 ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. לאומה כולה לוקח 7 שבועות להיטהר מטומאת מצרים, להגיע למעמד הר סיני. לארץ לוקח 7 שנים להיטהר ולקדש את עבודת האדמה, שנת השמיטה. החברה בכללה זקוקה 7 שמיטות כדי להגיע לשחרורה, שנת היובל, וצריך 7,000 שנה לעולם כדי להשלים את עצמו. כן? אומרת הגמרא, כשם ששמיטה משמטת 1 ל-7 שנים, כך העולם משמט 1 ל-7,000 שנה. נו, אז יוצא ש7,000 שנה זה שמיטה אחת. כמה שמיטות צריך כדי לעשות יובל? 7. זאת אומרת, כל 50,000 שנה יש לנו יחידה כוללת של המציאות. כמה יחידות של 50,000 שנה יש? לא, 18,000. זה כתוב מפורש בגמרא במסכת עבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא יש לו 18,000 עולמות. תעשו חשבון, 900 מיליון שנים. כלומר, היחידה היסטורית אחת כוללת, לדעת חז"ל, זה 900 מיליון שנה, זה הזמן הנדרש כדי להשלים מחזור אחד כללי של המציאות. אז תדע עכשיו איפה אנחנו בתוך כל זה. זאת עבודה. אולי יש כאלה שיודעים. בכל מקרה, אנחנו בתוך השמיטה שלנו, זה קצת יותר קטן. אנחנו כבר לקראת, אנחנו שנת 5760, כלומר אנחנו במחצית השנייה של האלף השישי. אנחנו כבר נמצאים בעצם כמו ביום שישי אחרי הצהריים. נכון? אם מחלקים כל אלף שנה מתאים לזה יום בשבוע, ו500 שנה ראשונות זה לילה, 500 שנה זה יום, אז כשתגיעו לשנת 5750 זה כבר יום שישי אחרי הצהריים, וזה היה כבר לפני 10 שנים. אז כך שאנחנו כבר ביום שישי אחרי הצהריים של ההיסטוריה, ועל זה נאמר במסכת אבות, היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים הצדים, ובעל בבית דוחק והכל מתוקן לסעודה. כן, אנחנו רואים שבמאה השנים האחרונות, המהלך של ההיסטוריה הולך ונהיה מהיר יותר. המאורעות הולכים ודוחקים אחד את השני. גם מבחינה דמוגרפית, טכנולוגית, מבחינת עם ישראל, הרבה הרבה מאורעות חלו בבת אחת. וזה מובן למה. איזה יום בשבוע הוא יום קצר שבו המלאכה מרובה ובו הפועלים הצדים? זה יום שישי אחרי הצהריים. עכשיו הכל מובן. העולם נתון בתוך מטבח יהודי ביום שישי אחרי הצהריים. והכל מתוקן לסעודה של אל שבת. בתיאבון.